נצח ישראל מת המהר"ל מפראג, פרק מ"ב, עמוד ק"ג, עמודה שמאלית. דינג-דונג, הוא ספרי. שמע ישראל השם אלוהינו. מה זה השם אלוהינו? על כל באי העולם הזה. השם אחד בעולם הבא עד כאן. זאת אומרת, יש הבחנה בין השם אלוהינו להשם אחד. גם רש"י שם כותב, השם אלוהינו בעולם הזה.
זה בעצם המשך של, של המדרש באחר הבתי, לא?
מה יש באחר הבתי?
אם נערכה לי נדית לבעת נדל ברוך
הוא. זה קשור לעניין.
אני יודע שיש ריבוי, בעתיד לבוא זה רק יהיה אחד.
נכון, אפשר לקשור את זה. על כל פנים, רש"י אומר, השם שהוא אלוהינו, עתה. כך הוא כותב. עתה. השם הוא אלוהינו, עתה. ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. והמילה אחד הזאת היא הרמוזה בהשם אלוהינו השם אחד שתשמע ישראל. עכשיו, יש מחלוקת בין הגור אריה לבין הראם בפירוש כוונת רש"י שם. כן? הגור אריה, מי זה? זה מהר"ל מפראג. והראם, רבי אליהו מזרחי. שניהם כתבו פירוש של רש"י, ושם הם נחלקים מה כוונת רש"י בזה. מה זה שהשם הוא אלוהינו עתה ולא אלוהי האומות? אז מי מנהיג את האומות כעת? השרים. כן? כך מסביר הגור אריה. זאת אומרת שהשרים מנהיגים את האומות. והמזרחי אומר לו כך, אומר, מכיוון שהשם אחד, אז גם עכשיו השרים לא מנהיגים את האומות. רק שהעמים לא יודעים את זה.
המערב קודם על עצמו.
למה?
בפסקה הקודמת, הוא נראה את הדוגמה מנוסד
הפסחים. כן.
שכתוב שמה, והיה השם במלך על כל הארץ, עכשיו הוא לא אחד.
אני יכול שהתבלבלתי, יכול שזה הפוך, יכול שזה איזה.
אבל זה אותו דבר, הרב, פה אין שום מקום.
למה?
משום שהשרים לא בפני עצמם, אלא הם גם משרתי השם.
מי זה השרים? השרים זה לא משרתי השם, זה השם עצמו.
נכון,
אבל זה השם עצמו בהנהגה מיוחדת. זאת אומרת, יש הנהגה, יש אופן מיוחד של הנהגת העולם שהוא אלוהי אותה האומה. מי זה אלוהי אותה האומה? זה הקדוש ברוך הוא. אבל איך אמר משה? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. כלומר, לכם הוא אלוהיכם ולהם הוא אלוהי האלוהים. זה האופן שבו
פה יש להקשות. כן. וירא ישראל את מצרים מת, אז אומרים שזה
עשר. זאת אומרת שאותה הנהגה הפסיקה לשמש בעולם. מאותה שעה בטל השר של מצרים. מובן?
איך מצרים אחר כך תתקיימה עוד הרבה?
אז זה כבר לא היה מצרים.
זה היה?
זה היה משהו אחר. זה היה עם חדש. זה לא מצרים. עם חדש, זה לא מצרים ההיא. מה? כששני שרים נאבקים, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתלבץ. זה בלי משהו? כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו. זה הכוונה שהשרים מדברים בפני בית דין של מעלה. הוא בית דינו.
אז משום שהוא
כל
המדרשים
שחדש
שמיכאל
מתחבר לאברהם אבינו, שהוא
יודע
להשיג את הקדוש ברוך הוא.
נכון.
פעם הקדוש ברוך הוא לא יודע, ואז הוא אומר, רגע, אני אסביר לעצמי.
כן, כן, בדיוק. זה כמו שכשאתה מתלבט עם עצמך, ודאי, יש חלק בך שיש לו תשובה, חלק אחר שאין לו תשובה, אתה צריך לשכנע חלק, צריך לשכנע חלק.
למה כתוב, עד שבא הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת
שהכל כלומר, עומק הרצון. זה מדרגות ברצון.
רב, לפי מה שאתה אמרת,
על מעשה ידי טובים בים, תגיד.
לפי מה שאתה אמרת, השם מתלבט, ובירדן מיליונים של חיילים נהרגים משני הצדדים, נכון?
אז מה השאלה?
משום שהשם מתלבט כרגע.
נכון, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? מה פירוש מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך, אני עכשיו באמצע התלבטות. אבל אם אתה רוצה את העצה שלי כדי להכריע את רצוני לכיוון אחד, דבר אל בני ישראל וישראל. מה? זה כמו, נגיד, אב שרוצה את טובת בנו, אבל הוא רואה, אבל האב הוא גם שופט, והוא רואה שלפי הדין בנו חייב במשפט, אז הוא בציפייה שבנו יעשה משהו כדי להיות זכאי במשפט.
משמעות שהקדוש ברוך הוא מתלבט, זאת אומרת שיש איזשהו משהו שקוראים לו לא להחליט.
נכון, שזה בהם רצונות סותרים. למשל, בקריאת ים סוף היה שר של מצרים, שר של ישראל. מה פירוש הדבר הזה? שכאשר נקבעו האומות בראשית ההיסטוריה, בעצם כל אומה מוציאה אל הפועל רצון מסוים, איזושהי תוכנית של הבורא, ויש משמעות לקיום של האומה המצרית בתוכנית המטה-היסטורית של הקדוש ברוך הוא, ויש גם משמעות, גם בחומר, לקיום של עם ישראל. לכן יש שר למצרים, שר לישראל. אבל בקריאת ים סוף היה מצב שהיה צריך לוותר על אחד מהם, או זה או זה, נכון? אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה סתירה פנימית בתוכנית ההיסטורית שלי, כי מצד אחד אני חפץ בקיומה של מצרים, מצד שני אני חפץ בקיומם של ישראל. אז כאן צריכה להיות הכרעה מוסרית, מי יגבר על מי. ומבחינה מוסרית לא הייתה לישראל יותר זכות מאשר למצרים.
אבל אתה אומר
מי זה מלאך? לא, שר, זה לא סתם מלאך, זה מלאכים שהם שרים, כן.
שר זה לא מלאך.
זה מלאך משופר, כן, דגל משופר של מלאך.
וולו.
אבל מצרים
הגיעו לנותיו
שהם, זהו,
מיצו
את עצמם, מה הבעיה?
אבל זה עוד לא היה ברור.
הקדוש ברוך הוא.
אז הוכרע על פי זכותם של ישראל שנגמר תפקידיו של מצרים.
נניח שחס וחלילה,
כי נחשון בן המינה,
כמה זמן המצרים צריכים להיות?
לא, כי נחשון בן המינה, זה תלוי בזכות של בני אדם. אמא של פרעה,
אורח חיים של המצרים נקבע בהתאם לזכויות של המצרים,
ודאי, וגם של המצרים, נכון? הרי כתוב, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוונם מורי עד הנה. אז כל זמן שהם לא שלמו את עוונם, אז אי אפשר להשמידם.
יש שילוב של שני חשבונות ביחד.
בדיוק. זה נקרא התלבטות.
זה מאוד, במקרה דינה זה מאוד לא ברור.
למה?
נניח שזה היה חופש בחירה לעם ישראל באותו רגע, נכון?
הייתה בחירה.
אז אם בחירה, אז יכולים לבחור ככה ויכולים לבחור אחרת. אז נניח שלא היה נחשון, או שהוא היה, אבל היה ברגע חולשה באותו רגע, אז הוא לא קפץ
ליחד.
נניח, איש לא, בחירה הרי, נכון?
אז הקדוש ברוך הוא עומד לפני בעיה.
לא, אז כל הניסים, כל המכות שהם עשה במצרים, הם לשווא.
אז אתה בכלל שואל שאלה, למה צריך לחזור על עוד מהדורה של מאבק בין פרעה לישראל אחרי 10 מכות? נכון? זאת שאלה אחרת. בכלל, אתה יכול לשאול גם את פרעה, מה ההיגיון של זה שאתה רודף אחרי בני ישראל? אם אתה הכרת במכת בכורות שישראל זכאים לצאת, אז למה עכשיו אתה רודף אחריהם? מה פירוש על זה? ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, למור, מה זאת עשינו? כי שלחנו את ישראל מעובדנו, מה זאת עשינו? אתה הבנת בדיוק למה שילחת אותה. אז זה בכלל, זה שאלה כללית, שמה, בבנת הסיפור?
מפרעה דווקא נשלל כוח הבחירה. נכון?
שם לא.
למה?
לא.
נשלל, הוא כבר כמו
בובה.
כמו בובה, נכון? שם משה בחוטים כדי לתת שיעור לאנושות כולה, ובמיוחד לעם ישראל.
אבל רואים שם שזה כאילו שתי מהדורות. כלומר, מה שעומד על הפרק בעשרת הדיברות הוא שונה ממה שעומד על הפרק בקריאת ים סוף. נכון? אלא שצריך להבין ככה. עשר המכות, ביררו את סגולת ישראל. כלומר, התברר, וזה צריך ללמוד איך, על ידי העשר מכות, שעם ישראל הוא הסגולה ולא מצרים. כן. וזה מה שנאמר, כה תאמר אל פרעה מלך מצרים, בני בכורי, ישראל. כלומר, מישהו בן בכור לי, זה ישראל ולא אתה. אבל זה מצד הסגולה, לא מצד המעשים. בקריאת ים סוף היה מבחן אחר. האם על פי המעשים בפועל ישראל טובים יותר ממצרים? מכיוון שהנושא הנידון שם היה נושא מוסרי, העניין הסגולי פה לא יכל לשחק, ולכן דווקא שם הקדוש ברוך הוא אמר מה תצעק אליי. ניסיתי עוד משחק מילי ולא היה לך טוב. כי זה מה שעמד שם על הפרק, כי אז שמע דווקא שר של מצרים אמר הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? לא, לפני כן, כיוון שעם ישראל אז עוד לא היה עצמאי, אז הוא לא היה נידון מצד בחירתו, כי האדם המשועבד אתה לא דן אותו. ברגע שהם יצאו לחירות, על פי החירות, הגיעו לפי החירות, נכון? בין מגדול ובין הים. אז היה צריך לברר מה נצפון בהם לפני בעל צפון. נכיחות אחנו על הים. זה מספיק. אתה יודע שיש מדינה בעולם המכונה זימבבואה? ידוע לך או לא? במדינה הזאת מעולם לא הייתה בצורת. השנה הראשונה בהיסטוריה שהייתה שם בצורת, וזו הייתה הפתעה מטאורולוגית מדרגה ראשונה, זה בשנה שהם הגיעו לעצמאות. וזה לפי קריאת שמה זה מובן, כן? הרי כתוב, אם שמוע תשמעו, אז יהיה בסדר. לא תשמעו, יהיה רע. אבל כל זמן שהם היו משועבדים, לא היו נידונים בכלל.
יש הרבה עמים אחרים
ש... זה מאוד בולט הדבר הזה. זה באותה השנה שהייתה הצפה של הירקון אצלנו.
יש הרבה עמים אחרים.
אגב, אני לא אומר שזה בגלל שהשיחות היו בנווה אילן שכל זה קרה. כן.
אבל אתה שואל,
למה אתה שואל?
מדהים.
נכון, זה משהו לא רגיל, כן, שמה, לא. גבעות ש... אתה לא, אם אתה לא זוכר ששמה היו עצים, אז אתה לא סתם...
מה? אפשר גם
להסביר. לא כל דבר אנחנו יודעים.
מה שאנחנו יודעים.
מה שאנחנו יודעים אפשר להסביר. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים. בעיקרון כן, הנביאים זה מה שהם עושים, זה התפקיד של הנביאים. הנביאים אומרים, כן, למה זה קרה ככה? בגלל ככה. ואמרו הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, נכון? ודאי שיש לנו נביאים, משה רבנו, יחזקאל הנביא, ירמיה, ישעיהו, הם הסבירו לנו את הכל, הסבירו לנו הרבה דברים הנביאים. לכן לא צריך דווקא שהנביא יהיה חי. מה? עדיף שהוא יהיה חי. כן, נכון. איפה היינו? טוב, אז כן, השם אלוהינו השם אחד, כן? וביאור עניין, כן, עכשיו אנחנו חוזרים לאמר, כן? וביאור עניין, דהב ולכתוב שמע ישראל, השם אלוהינו, אחד. אז למה חזר לומר השם? אלא שיש שתי בחינות בו יתברך, במה שהוא אלוהי כל הנמצאים. כן, לא בו מצד עצמו, אלא מצד שהוא אלוהי כל הנמצאים, יש פה שתי בחינות. הבחינה הזאת הוא מצד העלול, והרי העלול אינו אחד. אבל לעתיד יהיה החיבור הזה מצד העילה יתברך, לכך לא היה מצורף השם יתברך אל עולמו, רק מצד שהוא אחד, לא מצד העלול, כי העלול אינו אחד. וזה מה שאמר, השם אלוהינו בעולם הזה, השם אחד לעולם הבא. כן, בעולם הזה הוא אלוהינו בגלל ריבוי הנמצאים. לעתיד לבוא, לא מצד הנמצאים, מצד עצמו, השם. השם ולא אלוהינו. זה מה שנאמר בישעיהו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה לבדו? מי לא? מי לא ישגב אז? אלוהים. כן? השם לבדו ולא שם אלוהים, רק שם הוויה. כן, מה זה שמו?
לא,
כן, ודאי, עדנות. מה? אפשר להגיד מידת הרחמים. זאת אומרת, סילוק המסכים. דיברנו על זה כאן פעמים, על כי שמש השם אלוהים, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. זוכרים את זה? כי שמש הוא מגן השם אלוהים. זוכרת?
לא.
לא? זוכרת או לא? לא. אני מפלא, דימנתי את זה כמה פעמים. יש בספר תהילים פסוק כזה, כי שמש הוא מגן השם אלוהים. זה במי של בלטניה. אז אם כן, היחס שיש בין השמש לבין המגן זה היחס שיש בין השם לבין אלוהים. כן? כי אי אפשר להסתכל בשמש ישר, זה מסוכן, אז צריך מגן. אי אפשר לראות את השם ישר, צריך אלוהים. אלוהים זה הטבע. המסכים שיש בין הבורא לנברא, המסכים האלה מצילים אותנו ממפגש בלתי אמצעי עם האלוהות. אבל לעתיד לבוא ונשגב השם לבדו בלי אלוהים, כשכבר יוכלו להסיר את המסכים ללא סכנה.
הוא מדבר פה
כלפי המשרה, כלפי
הכל. בעצם ביום ההוא אולי הכוונה שבעצם כבר לא יהיו אומות כלפי.
לא יהיו אומות כלאומים, עמים יהיו אומות כמשפחות.
כן.
כלומר, נוכל לעמוד בפני האלוהות בלי להתקלות. כן, בעולם הזה, המפגש בלתי אמצעי עם האלוהות מחלה את האדם. בן אדם ואביהו. כן. לא יראני אדם אחד. בדיוק. מה?
זה קורה גם
לצדק. אלא אם כן הוא קדוש. הקדושה זה האפשרות לעמוד במפגש הזה בלי לחלוט. זה המצוות עושות את זה. המצווה זה בונה את האפשרות להסיר מסכים. לכן אנחנו אשר קידשנו במצוותיו. בשביל מה? וציוונו. כדי שנוכל להיות בצוות אחד איתו בלי לחלוט. כן? גם למשה נשאר מסך אחד, וראית את אחוריי ופניי לא יראו.
המסך זה היה הכי שקוף.
כן, אבל היה מסך. מהו המסך? אומר הרמב״ם, זה שהוא שכל נתון בגוף. שכל נתון בגוף זה מסך. לכן נאמר לא יראני אדם וחי. אה? בשר? לא, בסין, בסין. בסין, בסין. הוא שכל, אבל נתון בגוף. לכן, במילים יותר פשוטות, אנחנו אומרים היום סובייקטיבי. הוא סובייקטיבי משום שהוא מחובר אל התחושה. ראשית השכל בחוש. כפי שכתב רב סעדיה גאון ועמנואל קאנט. טוב. מה? בן מי למי? טוב, אז זה מה שאומר כאן, וזה מה שאמר השם אלוהים בעולם הזה, השם אחד בעולם הבא. והנה עצם המשיח שהוא יהיה המאחד הכל ומשלים הכל עד שיהיה העולם אחד, ולכך אמרו השם אחד לעולם הבא. ומזה עצמו התחייב ביטול מלכות רביעית מן העולם. מה זה ביטול מלכות? מי זה מלכות רביעית?
רומא.
אדום, כן, רומא. למה? כי הם מסלקים את האחדות, שכל דבר שהוא יוצא מן האחדות יהיה מסולק עד שהעולם יהיה אחד בלתי מחולק כלל. למה דווקא על אדום יותר מעל כל אומה הוא אומר שהם פוגעים באחדות? בגלל השילוש? זה קשה לומר שזה רק זה, בגלל שהשילוש זה שלושה אלים, אבל יש עוד עמים רבים שיש להם הרבה אלים. כן?
שהם מסווים את האליליות שלהם באופן הכי מוסלק מאחרים.
הייתי אומר כמעט כמו שאתה אומר, בגלל שהם בתחרות עם ישראל. הרי היסוד של אדום זה לומר שהוא ישראל ולא אנחנו. לכן אין פגיעה יותר גדולה באחדות מאשר אדום. כל שאר העמים הם מסביב. כלומר, זה לא תחרות, זה אלטרנטיבה. במקום ישראל אפשר בבל, אפשר יוון, אפשר פרס. אבל שאדום יהיה ישראל, כשיש כבר ישראל, אז זה ביטול האחדות.
הוא קודם את הזהות שלה.
מה?
אדום זה עשיו.
נכון.
אז אפשר להבין את זה.
נכון. האסלאם זה משהו אחר. זה יש ב יש בספר נר מצווה של המהר"ל על חנוכה, אז הוא שואל שמה מדוע בארבע מלכויות מנו רק את בבל, יוון, פרס ורומא, ולא מנו את מלכות ישמעאל. הוא אומר ישמעאל יש לו מלכות גדולה ותקיפה, אלא הוא אומר, שם יש לו שני פירושים. פירוש אחד אומר כי ישמעאל זה פרס, אבל פירוש אחר שם הוא אומר זה שמשום שנמנו במלכויות רק מלכויות שקיבלו את מלכותם מישראל, ואילו מלכותו של ישמעאל באה לו ישר מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הוא היסטוריה מקבילה להיסטוריה שלנו. לא, ישמעאל הוא מאברהם. כן, זאת אומרת, אבל זאת אומרת, בבל כבשה אותנו. לפני כן אנחנו משלנו בכיפה, אחר כך בבל בא, אחר כך את בבל כבשו היוונים, את את יוון כבשו הרומאים.
והאסלאם לא כבש את ישראל?
לא. ישראל כבר היו בגלות אדום, בזמן שישמעאל התפשטה. זאת אומרת, הכוח של ישמעאל בא מזה שאברהם אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. אז אומר, את בריתי אקים את יצחק, ולישמעאל שמעתיך. זאת אומרת, ההיסטוריה הישמעאלית היא היסטוריה מקבילה להיסטוריה היהודית, ואיננה יונקת ממנה. נכון. ולכן באמת מעניין ש... מה? כולם. אבל מה שיוצא מזה, זה שישמעאל יכול לעמוד בצד ישראל בלי תחרות. מה שאין כן, אין משמעות לאדום בצד ישראל. אם אדום חוזר בתשובה אז הוא מתגייר. לכן באמת עשיו נקרא במדרש ישראל מומר. ישראל מומר שחוזר בתשובה אז הוא כבר ישראל. מה שאין כן, ישמעאל יכול לחזור בתשובה ולהישאר ישמעאל. זה לא מדויק. כלומר הנחת היסוד של האסלאם ביחס לתנ"ך זה שהיהודים זייפו את התנ"ך, ולכן אין אפשרות לדיאלוג יהודי מוסלמי. כן, זה מה שהרמב״ם פסק להלכה, שמותר להתווכח בענייני דת עם הנוצרים ואסור להתווכח בענייני דת עם הישמעאלים, משום שיש בסיס משותף לדיון עם הנוצרים והוא התנ"ך. רק שיש ויכוח מהו הפירוש. אומר הרמב״ם, אם כך נוכל להחזיר אותם בתשובה. מה שאין כן, נמצאת בני ישמעאל, כיוון שהנחת היסוד שלנו שאנחנו השקרנים, ממילא אין אמינות לדו-שיח בכלל, אז אין שיח. וזו באמת עובדה היסטורית מעניינת, שדיאלוג יהודי-נוצרי היה במשך כל הדורות, עם עליות וירידות, אבל היה. מה שאין כן, דיאלוג יהודי-מוסלמי לא היה מעולם. כנראה שלא. כן? לכן באמת בתורה אנחנו רואים שיש שיחה, תמיד יש שיחות בין יעקב לעשיו. מסובכות השיחות האלה, מורכבות מאוד, אבל יש שיחה. מה שאין כן, בין יצחק לישמעאל אין שיחה. מצחק זה לא, לצחוק זה לא, זה לא, זה לא, זה לא לדבר. זה זלזול.
אבל יש,
אז איך ישמעאל יכול לחזור בתשובה? זה מאוד מעניין. אז התורה מספרת שישמעאל חזר בתשובה, נכון? ישמעאל ההיסטורי, הבן של אברהם, מה? כן, במותו של אברהם, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אבל התורה, יצחק וישמעאל בניו, כן, רק שהתורה לא מספרת איך ישמעאל חוזר בתשובה. מעניין, אנחנו לא יודעים איך. אבל זה מעניין, כתוב בהגר, האימא של ישמעאל, יש את הפתרון לדבר הזה. כן? היא אומר, המלאך אומר להגר על עין המים, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. זאת אומרת, יש אפשרות שלך חזרה בתשובה, שובי אל גבירתך, אבל התשובה היא דרך בירור המעמד, מי בין השפחה ומי בין הגבירה, או מי השפחה ומי הגבירה. כי הרי ויכוח תיאולוגי אין עם ישמעאל, כי הרי אנחנו מאמינים והם מאמינים. נגיד, המחלוקת בשמיים לא קיימת. המחלוקת היא רק בארץ, בוויכוח, נגיד, הלאומי. לכן, בוויכוח לאומי לא שייך פה שכל. יש רק עניין של קבלת מרות. אגב, אם אתם שואלים, הערבים פה, הערבים דקן, הם אגב מודעים לזה מאוד. בעצם הטענה שהם משדרים, וגם הם אומרים את זה כששואלים אותם, זה אם באמת אתם הייתם באמת בני ישראל, היינו מקבלים את העול שלכם. אבל אם הייתם באמת בני ישראל, זאת אומרת שמערת המכפלה זה קברי אבותיכם, אז לא הייתם זלזלים בזה כל כך. איך אתם, אם אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, אז איך אתם מוכנים לוותר על הקבר שלהם? ואם אתם אומרים שזה באמת לא שלכם, אז אל תספרו שחולון זה שלכם. ולכן זה הכל תלוי פה בעמדה הפנימית של ישראל כלפי עצמו. אם ישראל יודעים שהם ישראל, ישמעאל יודע שהוא רק ישמעאל. מה?
הרי ויכוח שלנו או דיון שלנו עם ישמעאל לא יכול להתקיים גם בגלל סיבה אחרת,
שהוא פרי אדם.
לא,
שמהות
של ישמעאל זה חיקוי. כל הזמן הוא רוצה לחכות את מישהו, אין לו משהו עצמי.
איפה אתה לוקח את זה? איפה אתה לוקח את זה?
הוא בן שפחה, כל הזמן הוא רוצה להיות כמו בן גבירה.
אז יש לו תסכול, זה לא שהוא מחכה, יש לו חיקוי, זה משהו אחר. בקוראן אגב זה מלא מזה. בקוראן יש הרבה מאוד, זה חוזר על עצמו כל הזמן בצורה ממש בולטת, שצריך להשפיל את מי שישפיל אותנו. אין ביטוי כזה. תסביר על השפלה, זה תסביר של בן השפחה, בן השפחה שרוצה להיות בן הגבירה.
אבל כל מה שהם לכאורה נתנו לאנושות, הם לקחו או שמיוונים או שמהודים, הכל זה היה לא אוריגינלי.
נכון, אבל גם אתה יכול להגיד זה גם על אדום באותה מידה.
גם אדום זה נתן משהו משלו.
טוב, יש מה לדבר על זה, אבל הגמרא אומרת על אדום, כן, על הפסוק בעובדיה, קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. במה הוא בזוי? שאין לו לשון משלו, ואין לו מלך, ואין לו מלך בן מלך, ולא שפה משלו.
שזה מוכרח להיות.
ולא ארץ משלו. מה אתה אומר?
לפי ההסבר הדיוני מאוד והפשוט מאוד שהרב נתן, מוכרח להיות עימות עם בני ישמעאל.
נכון. כי שם האימות, נכון, אבל זה אימות אלים. זאת אומרת, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. וגם כתוב, ותענה השרי ותברח מבניה. זה מלכי עניין, אין מלחמה, יש רק צחוק. זאת אומרת, אבל זהו, זה לא ברור, בתורה זה לא כתוב. כתוב רק דבר אחד, שזה קרה בחברון. האפשרות הזאת קרתה בחברון. כן, מה אתה אומר? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. זאת אומרת, טוב, אנחנו עכשיו לא לומדים על ישמעאל, אבל רק בקצרה. במשך ההיסטוריה ישמעאל חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם, כיוון שביטל עבודה זרה. אבל הוא לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק, כיוון שהוא עדיין טוען שהנחלה היא שלו. כן, אבל כאן היינו צריכים להעמיק במקורות המדרשיים בנושא הזה, ואין לנו זמן עכשיו. טוב. הוא לא צריך לחזור בתשובה לפני אלוהי יעקב. זה לא התחרות שלו בכלל. כתוב רק, כי התחרות זה בין יעקב לעשיו, אלא שעשיו משתמש בישמעאל נגד יעקב. זה כתוב במפורש, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את בסמת בת ישמעאל אחות נביות על נשיו לא לאישה. אז רש"י שם אומר, כל הפסוק הזה בא להסביר איך עשיו נלחם בישראל, הוא משתמש בישמעאל לצורך העניין הזה. פשוט, כלומר, אי אפשר לוותיקן לומר ישר אנחנו רוצים את השמדתכם, אבל אתם דיכיתם את ישמעאל. אז משתמשים בישמעאל נגד ישראל, נגד יעקב.
כן. אבא שלהם.
מה? הוא לא אבא שלהם? לא, אבל הוא ישמעאל.
ישמעאל. בסדר, נכון. אבל יצחק זה גם אבא שלהם. זאת אומרת, ברגע שהם אומרים, הם באים להגיד, יעקב לא נבחר נכון.
כן, כן.
זה אומר שהם
בעצמם
ככה לא נבחרו נכון.
אתם מסבירים דברים נפלאים, אבל אין לי זמן כעת לדבר על זה. טוב. והנה, עצם המשיח, שהוא יהיה המאחד הכל, הוא משלים הכל עד שיהיה העולם אחד. וכך אמרו השם אחד לעולם הבא. ומזה עצמו התחייב ביטול מלכות רביעית מן העולם. כן, זו הנקודה היחידה שרציתי להסביר, כן? מלכות רביעית, זה עומדת בתחרות עם ישראל. שכל דבר שהוא יוצא מן האחדות יהיה מסולק, עד שהעולם יהיה אחד בלתי מחולק כלל. ואשר הוא מתנגד אל זה, הוא כוח אדום, שזאת המלכות, היא התנגדות אל האחדות. ובהרבה פסחים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנה, גער חיית קנה, זה פסוק בתהילים, גער חיית קנה, עדת אבירים, בעגלי עמים, מתרפס ברצי כסף, ביזר עמים, קרבות יחפצו. הבנתם את הפסוק?
הוא מופיע?
בתהילים. זה פסוק מאוד מסובך, זה אחד בכלל המזמורים הקשים ביותר בספר תהילים. כן? שעל זה נחלקו המפרשים, על מה הוא מדבר בכלל. כן? יש מחלוקת בין המפרשים על מה המזמור מדבר. כן? אבל שם יש פסוק כזה, כן? גער חיית קנה, בעגלי עמים, לא, זה עדת אבירים, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי כסף, ביזר עמים, קרבות ירפצו. הבנתם? אז באמת, כיוון שאנחנו לא מבינים, אז הגמרא לוקחת את הפסוק הזה, מסבירה אותו מילה מילה. אומרת ככה, גער חיית קנה, חיית קנה שמה זה אדום, שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד. הפירוש הדבר, כל כוונתם זה דבר אחד בלבד, ושם הרש"י מסביר להרע לישראל. עדת אבירים בעגלי עמים, ששחטו, כן, כך צריך להגיד, ששחטו אבירים כעגלים, שאין להם בעלים. מתרפס ברצי כסף, כלומר, זה כבר שהם עשו, אם כן, הם עשו פוגרומים, כן? מתרפס ברצי כסף, מה זה? שפושטים ידיהם לקבל ממון ואינם עושים רצון בעלים. זאת אומרת, איך אפשר לשכנע בכל זאת את המלכות הזאת לעשות משהו בשבילנו, כלומר לא להיות כל כך רעים איתנו, על ידי שוחד. אבל כשנותנים להם את השוחד, בסוף הם לא מקיימים את ההבטחה. ביזר עמים, הגמרא קוראת פיזר עמים, קרבות יחפצו, מי גרם להם לישראל שהתפזרו בין האומות? קרבות שהיו חפצים בהם, הם התקרבו אל העמים ולכן גלו בין העמים. טוב, זה עד כאן הדרשה של רבי יוחנן. כבר התבהר למעלה, עכשיו הוא מסביר בעריכות, כי שלושה מלכויות מן האומות הן נמשכים במה אל ישראל אף בעולם הזה, וכמו שנתבהר במדרש. כלומר, יש איזשהו קשר בין בבל, יוון, פרס וישראל. כן? יש לנו איזושהי התאמה בתוכן הרוחני, נכון? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, נכון? זהב זה בבל, כסף זה פרס, ונחושת זה יוון. אם כן, יש לקחת מהם תרומה למקדש, אבל אין לקחת שום דבר מאדום. מדוע? כי אין מביאים ברזל במקדש. זאת אומרת, זהב וכסף ונחושת כן, ברזל לא. אז אם כך, זה מה שמה כאן, כן? שלושה מלכויות מן האומות הם משכים במעל ישראל אך בעולם הזה, כמו שנדבר במדרש, אבל מלכות רביעית היא מתנגד להם. אדום זה הברזל, איך אני יודע?
על קרבו.
זה כתוב במפורש בספר דניאל, בחלום של נבוכדנצר, שמה, שיש שמה איזה פסל גדול שראשו מזהב, ידיו מכסף, מותניו מנחושת ורגליו מברזל וחרס, נכון? אז אומר, זה ארבע מלכויות. אנט הוא רשע דדה הבא, אומר על נבוכדנצר שהוא ראש הזהב, כן, זה בבל. אומר, ותבוא אחריך מלכות אחרת שהיא תהיה ככסף, מי זה? פרס. אחריה עוד מלכות אחרת שכאן נחושת וזה יוון, והברזל והחרס זה אדום. אם כן, זה מפורש, זה לא מדרשים, זה תנ"ך מפורש. שברזל זה אדום. ואם כן כתוב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, כן, מי הם כל איש אשר ידבנו ליבו? לא בני ישראל, כי הרי להם נאמר שהם צריכים לקחת מאחרים. אם כן, האחרים זה הגויים, ומה צריך לקחת מהם? זהב, הכסף ונחושת, אבל לא ברזל. בסדר? עכשיו לכן אומר, כי הם מתנגדים בעצם לישראל, ולכן אם אותה משיח יהיו שלוש מלכויות לגמרי נמשכים אחר מלכות ישראל. כלומר יש תיקון לבבל, יש תיקון ליוון ויש תיקון בפרס, אבל מלכות רביעית אין התאחדות עם ישראל,
אין תיקון לאמריקה.
נכון, כלומר אין תיקון לנצרות בתור שכזו, אין? בתור נצרות. כלומר איסלאם, אפשר לתקן את האיסלאם מבפנים, אפשר לעשות קצת שיפוצים פה ושם, קצת ניתוחים, ואז יש מקום לאיסלאם. ברור?
באיזה סיטואציה יש מקום לאיסלאם?
בסיטואציה כזאת שאנחנו נשלח משלחות אל ארצות האיסלאם לעשות רפורמה בתוך דתם.
ולמה להגיע?
לאיסלאם כשר. זה אפשרי.
אני לא מבין מה זה איסלאם כשר.
אתה לא מבין מה זה איסלאם כשר?
לא.
זה איסלאם. למה האיסלאם לא קשר כעת? כי הוא לא מכיר בזה שמקור הנבואה אצלו זה ישראל למשל. הוא לא מכיר בזכותנו על הארץ. הוא איננו מאמין בבחירה החופשית. ועוד כמה צרות יש באיסלאם.
אתה רוצה שיהיה לטוב.
מה?
יהיה לטוב כזה.
לא, יש ברגישות הדתית המוסלמית, יש דבר טוב. אלא האופן שאליו זה מכוון כעת הוא רע. אז אפשר לתקן את זה. מה שאין כן, הרגישות הדתית של הנצרות היא כל כך מסובכת בעבודה זרה שאין לה תיקון אלא על ידי ביטולה. יפה.
למה זה חרס וברזל?
נכון. טוב, אבל במלכות רביעית אין התאחדות עם ישראל, ועל זה אמר גער חיית קנה, פירוש גער חיה וממלא תקנה עדה. כן, כתוב ככה, גער חיית קנה עדת. אז חזל אמרו קנה עדה, כי אי אפשר שיהיה למלכות זה התאחדות עם זרע יעקב ותבין זה. ולכך אם תגער חיית קנה ותהיה מרחיק אותה, ממילא תהיה מקרב עדה הם ישראל, כי אי אפשר שיהיה הצטרפות מלכות רביעית עם ישראל. וקרא אותה חיה סתם. למה לא אגיד איזה חיה? אולי סוס, אולי חמור, אולי נחש.
רגע, הקודמות האלה הם שם מוגדר?
נכון, כי כל שלוש מלכויות הראשונות יש להם שם מיוחד, שהרי קרא הראשונה ארי. מי קרא לזה ארי? דניאל. דניאל, כשהוא מתאר את המלכויות הוא נותן להם שמות, הוא אומר שהחיה הראשונה דומה לאריה. נכון?
זה לא ישעיהו לפני הביטיר הזה כך?
עלה אריה מסובכו.
לא, התיאור של החיזיון.
איזה חיזיון?
לא יהיה, סליחה, לא יהיה.
שמה מראה המרכבה. מי אמר שמה שזה מלכויות? האריה. שנייה, דוב. מי קרא לה מלכות השנייה דוב? דניאל, נכון? והשלישית? שלישית נשר. ואילו חיה רביעית אמר והרו חביה, חיה עזה או הרי בלבד. כן, והוא לא קרא לה בשם כלשהו.
חביה זה נחש.
לכן אני אומר שיש פה טעות בדפוס. ולכך אמר גער חיה, שדבר זה תולה בזה. כתוב כאן נמר חיה, נכון? על טעות דפוס. להגיד גער חיה, שדבר זה תולה בזה, שכאשר תגער חיה זו שהיא הפך ישראל, ממילא תקנה עדה, והוא לשון נופל על לשון בדרך הנבואה. כך אמר גער חיה שהיא בין הקנים ותקנה עדת ישראל. ומה שקרה כתוב מלכות רביעית סתם חיה, כי הארי והדוב נקראו חיה, ומפני כי בכוח מלכות רביעית כוח ארי וכוח דוב, לכך נקרא בשם חיה סתם. מה הוא הוסיף כאן?
יפה.
כלומר, אדום זה תרבות שמסוגלת לקלוט בקרבה את הרכוש של, של התרבויות הקודמות. נורא. עכשיו, יש תרבות יוונית רומית, מוכר המושג. עד כדי כך שהרומים אמרו שהמנוצחים ניצחו את המנצחים. המנצחים היו הרומאים שכבשו את יוון. ולמרות שהם כבשו את יוון, הם אימצו את תרבותה. כלומר, המנצחים נהיו מנוצחים. זה לא פסול, זאת עובדה. זאת אומרת שהתרבות הרומאית יש לה סגולה כזאת לקלוט בקרבה את שרידי התרבות הקודמת. נכון. נכון. לכן אומר, יש בה כוח ארי וכוח דוב. זאת אומרת, ברומא יש גם בבל וגם פרס. עכשיו צריך להבין, מה זאת אומרת? מה שבבל עושה לישראל זה הגליה. נכון? מה פרס עושה לישראל? השמדה. השמדה. בסדר, כמובן. ומה עושה יוון? מה? מה עושים בי"ד באדר? זה נכון. כן, עכשיו, ומה עושה יוון? כן, מאבק רוחני. כן, מאבק רוחני. ומה עושה אדום? הכל. גם מנסה להשמיד, קראו לזה השואה. גם מנסה להילחם רוחנית, זה ברית המועצות, וגם מגלה אותנו, מה זה? אמריקה. הלאה. או טיטוס, בבנים, כל הכוחות האלה נמצאים בה. כי הארי והדוב נקראו חיה. האום זה משהו אחר.
הוא מגלה?
האום לא מגלה אותנו. האום זה מלחמה מסוג אחר לגמרי. זה מלחמת גוג ומגוג, מה? ארצילי. הם עזבו בסוף. אגב, באמת, עכשיו מדברים על יציאה מן הערים, חוץ מחברות. מכאן הכוח של עובדות בשטח. מה? כן. ומפני כי בכוח מלכות רביעית, כוח ארי וכוח גוב, לכך נקרא בשם חיה סתם. ואמר שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד, פירוש שכל המלכויות יש בהם קצת דבר טוב. נסביר ככה, מה שהתרבות המערבית עשתה, היא בעצם יצרה מסגרות תרבות. כן, זה חוכמת המסגרות, לא חוכמת התוכן. ולכן אין לה תוכן עצמי למלכות אדום. ואמר שכל מעשי הנכתבים בקולמוס אחד, פירוש כל המלכויות יש בהם קצת דבר טוב, והטעם הוא כמו שדיבר למעלה, והדברים מורים. מה רומא נתנה?
רומא נתנה
את המשפט.
משפט?
נכון, מה זה המשפט?
משפט יבש שהוא מעל אדם. מה? אדם כפוף למשפט.
נכון, מה זה משפט?
סדר.
זה המסגרות.
זה מה?
זה המסגרות. זה חסר תוכן עצמי. למשל, שמעת על השם הפרטי קווינטוס?
כן.
מה זה?
חמישי.
חמישי. למה קראו לילד בשם קווינטוס? כי הוא נולד חמישי. צריך ראש רומאי בשביל זה.
אוקטביאן היה שמיני.
כן? אוקטביאנוס. מה? חמישי? אדם, נולדו לו חמישה ילדים, הילד החמישי הוא קורא לו קווינטוס. לא מצא משהו יותר טוב.
כן? השמיני זה אוקטביוס?
מה?
השמיני
זה אוקטביוס. נכון, ספטימוס. או פוסטומוס. מי שנולד אחרי מות אביו, היו קוראים לו פוסטומוס. זאת אומרת שלאנשים האלה היה חסר דמיון, או יותר נכון, חסר תוכן. מי שמסוגל לקרוא לילדים ככה, זה סימן שהוא לא יודע מה זה תוכן החיים.
רק
בגלל
זה.
אבל מלך
הזה
אותו כינוי, לא בתור שם לעצמו.
לא, זה היה שם פרטי. סברוס זה שם המשפחה שלו. הסברים היו משפחה.
איזה השם האחרון רק?
מה?
השם האחרון שמעת.
פוסטומוס.
פוסטומוס.
לא, לא.
אוקטביוס.
כן? פוסטומוס.
אני יודע.
פוסטומוס.
אני יודע. למשל, למשל יש שמות יווניים, תיאודורוס. מה פירוש תיאודורוס? נתנאל. זה משהו. נתניהו. ביבי. משהו, כן, לפחות יש משהו, מה?
נתניה.
כן, יש, יש משהו דברים.
אנטיוכוס אפיפנס.
כן, טוב. ואמר, קריבות שהיו חפצים בהם, גורם זה, כי כל הדברים שהם הפכים זה לזה, כמו אש ומים, לא התחברו ביחד. ואם היו מרחיקים אותם, לא היו מתפזרים בנעקום אז, ולא היו באים בהם, כי לא התחברו שני הפכים. אבל בשביל הקירוב שהיה לישראל עליהם, התפזרו ביניהם. ודבר זה נתבהר למעלה, והוא עמיד על דברנו שהתבהרו למעלה, וערכנו בהם מאוד מעניין גלויותינו. ואמר שפושטים ידיהם לקבל ואינם מקיימים, כי מלכות רביעית, אף כי יש לה כוח גדול מאוד, הוא חסר ואינו שלם. כן, משל, לא, נושן. וכל חסר שמקבל ואינו סביע. ואילו היה סביע, היה עושה רצון בעלים, כי היה סבע רצון. אבל מפני שאין לו סביעה, אין לו רצון, ולפיכך אינה עושה רצון בעלים. והבין הדברים האלו אשר אמרנו לך פה, ונתבהר לך במופת אמיתי שאין ספק ביד גואלנו בסוף, ותחליט עד שיהיה הכל כמו שמחויב מצד העילה שהוא אחד. מה שהוא מסביר כאן, ההכרחיות של הגאולה, זה לא סתם שיש הבטחה שנגאל, אלא יש הכרח שהעולם ייבחן גם מצד העילה ולא רק מצד העלול. מצד העלול יש ריבוי, מצד העילה יש אחדות, ולכן מוכרחת מלכות הרביעית להיעלם במהרה בימין.
לא אומרת על הסקנה.
מה?
על הסקנה, אמרת יש אחדות מצד העילה וריבוי מצד העלול, אז מה המסקנה?
לכן, כיוון שבעולם הזה זה העידן של ריבוי מצד העלול, חייב להופיע עידן אחר שבו תהיה אחדות מצד העילה. הוא אומר לסילוק מלכות רביעית.
אז זה לא רק מלכות רביעית סולק.
לא, כי דווקא מלכות רביעית היא מתנגדת לאיחוד. מה שאין כן, שאר המלכויות יכולות להצטרף אל ישראל בצד מה. מובן? הוא בפרק אלו טרפות. רחם, לא, נפסיק כאן.
למה? עוד
רבע שעה. עוד רבע שעה, טוב. רחם.
זה עד שש, זה בסדר.
לא, אבל זה פרשת שבוע.
טוב.